יום שלישי, פרשת ראי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח שלום עם הדרושה המיותרת כביכול, שבנתה עולם מלא. דברים נפלאים שסיפר מלך בידרמן. באמת אמרו, אומר מלך, שאין בינינו מושגים, אין בידינו להשיג את הכוח של מילה טובה. כל דבר עידוד וחידוק, עד כמה זה מחיים מייסים, בונה נפשות. פר הגון רבי יומן רימר שליטה, משליח שבת שבין, לפני הרבה שנים, אז הניגו בישיבה, שכל פעם שיש ערוצים של איזה בחור מהישיבה, אז יהיה שם לכל הפחות אחד מחברי הצוות, שיחבט החתן וידבר עליו את המעלות שלו, וכו'. והיא היום, אחד מהבחורים עמד לחגוג את שמחת הערוסים. הערוסים היו באחד מהערים בצפון, איפה שהיום מסתובבים רובו כחולום, אבל זה היה באמצע הזמן. באותם הימים, זה מדבר פה על עשרות שנים, הזמן נסיים בירושלים לאותה עיר, זה נמשך כארבע שעות בכל צד. הנה, זה היה עוד אחרי צפת. עכשיו, בן יומן היה חייב להיות בערוסים האלה, זה היה תור שלו, או לא... על איזה סידור מסוים. בכל אופן הוא כמובן לא רצה למצוא לבזל שמונה שעות, חוץ מהזמן שעוד להיות באירוסים. גם זה לא היה קל. אז הלך לאבא שלו, רב מורך, וביקש ממנו שיוותר לו על החובה הזאת, אבל הוא בשום אופן לא הסכים, אמר לו, אי אפשר להפר את התקנה, וכל השמחות מגיעים. טוב, לא היה לו ברירה, אז הוא נסע. כשהוא הגיע למקום של השמחה, הוא מצא אולם מלא במשתתפים. אף אחד לא הכיר אותו שם, חוץ מהחתן כמובן. החתן מאוד שמח לראות אותו. הוא ראה למחותן שלו, לשבח שלו, הנה המשקיע. נו, מיד העלו אותו למזרח, קיבלו אותו בדרשה. רבי יומין פתח ודרש קריאה את השם הטובה עליו. כמובן שהמסובים באותו זמן, המשיכו לעשות בשלהם, זה בדיבור, זה באכילי בשתי, אבל משהו הרגיש, כל השם במדבור. טוב, גמר להגיד את מה שהוא אמר, וכך הוא עזב את המקום מתוך איזשהו זמת נפש, ככה צרף את יגע, כנראה זה היה לחינם הוא חשב, מה הוספתי בזה שהייתי שם? הוא שפך לאבא לפני אבא שלו אחרי זה, כל מה שעבר עליו. טוב, עוברים שלוש שנים רבו ישראל. רבן יומין פוגש את אותו אברך ברחובה של עיר בבני ברק, והוא התפלא לראות אותו, מחזיק ספרים, ספרי קודש, מעיין בהם. למה הוא התפלא? כי כשהבחור היה, מה אומרים, הליידיגר היה הולך רייקון. היה ברור לרבן יומין שבטח אחרי השבע ברוכת מלביש בקביעי עבודה וישר יצא לעניינים של העבודה, אבל החזות שלו, החזות שלו הכריחו עליו שהוא ממש בן תוארת. שאל אותו רבי יומין, מה מעשה של מלאכם? שלום, שלום. תמח לראות אותו, הוא תמח לראות אותו. הוא שאל אותו, מה אתה עושה היום? והוא אומר לו, הוא מגיד שיעור באחד הישיבות. רבי יומין ככה יצא לו מהפה ככה, אתה? חזיר להברך רבי יומין, אתם אשמים בכל זה. שאל אותו רבי יומין, למה? מה עשיתי שהבאת עליי זכייה כזאת גדולה? אז האברך סיפר לי, שהמשגיח זוכר את המסיבת הירופים שהייתה לי, את הדרושה, שנמרה על האיפים והאבונים, אבל ככה זה נראה. השבר שלי, הוא איש פשוט תמים, הוא התפעל מאוד מכל השבחים שהמשגיח הריף, וכשהוא בא, הגיע הביתה, רק הוא לא מלא התרגשות, יותר לבני בית, לשוויגר, לקלה, זכינו בחתן בן תוירה, ממש ספר תור החי. תיאר בפניהם את כל מה, את כל מה שהוא שמע במה אוזנם מהמשגיח שגמר עליו תהלל. וככה, כל התקופה של הנישואים שח, עד הנישואים, זאת אומרת, כל התקופה של האירוסים, הכלה והמשפחה, היו בטוחים שהם זכו ממש בעלו מהשמיים. והיא ניסה והתחתנה די בדרוכי. כל הציפיות שלה היו לראות אותי עולה ומתעלה במעלות התורה. ולא לי ברירה, אלא פשוט לשבת ללמוד. מתחילה זה היה שלא לשמוע, ולסוף בא ולסוף והגיע לשמוע. עד שזכיתי בחסדי השם ללמוד וללמד, ולהרביץ תוירו. כמה שמח רבי יומין לראות שיש שכר לעמלו. אותה נסיעה, נסיעה דברים, מצמיחה אילן רב פירות, וזה מלמד אותם הרבו איתה, אם אתם רבה יש את הדברים הנפלאים. עד כמה דברי חיזוק ועידוד יכולים לשנות ולבנות דורות עולם. ואנחנו ממשיכים עם פרסי שבוע, כי עם קודש שעתו להשם אלוהיכך, לא צריך על כל תואבו. גב את חיידי, מר וצדיק בשורים של קאט, שליטה על חובה של ההקפדה בקשות, קשות המאכולים. הוא אמר בשיחה, תאר איזה אולם ייצור ראשי, של אחד מפעלי המתקים הגדולים בסין, איך שפלגי זהב ועדי מים עולים בתוך צירי קיטור מבעבעים, שיש שם מאות פועלים, מערבבים, מנשלים, מגלגלים, עד שיצא איזה מקצה של המתקים, ושם הוא עובר למכונות, ותשאיר להם תמציא הרחם וריח, בתוך שלל נוכחי פירות אילן, פיתי השדה וכו' וכו'. עד שבסוף הם מקבלים כל מיני צורות שונות ומשונות של יושב רבותינו ברילום. ואז ובסוף, אחרי זה עוד גלגולים, הם נהפכים לסיכורת גולמיות. אולם סמוך, אז רצים עוד פועלים. מובקים מכף רגל ועד ראש. עמלים בהכנה של תערובת, אז ככה מוצע שמעוברת אחר כבוד בכבשן האש. שם היא יוצאת לעוד אולם, ועוד אולם, ועוד אולם, וכולי וכולי. בסוף בסוף, נעטפים ונסגרים וחורטים את הקשרות המהודרת. ואז הם יחולטו שמחה גדולה באובי חיבונים בחברת משניית וכו' וכו'. כמובן שיש את המשגיחי הקשת שעובדים, לוקחים חלק בכל הפס ייצור הזה. והם צריכים להיות שם עד שהם יוצאים, עד שה... לא רק שהאוכל מוכן, עד שזה יוצא מהמפעל, שלא ישימו באמצע דבר. עד כאן להקדמה. הוא מספר גב את חרדין שמתוק את התפקיד שלו של רב, שהוא מכשיר ייצור מיוחד במפעל בסין, הוא מקבל יום אחר טלפון והוא מהמשגיח, הוא לא נפטר. הוא אומר לו שהם רואים כמה ימים שהמפעל לא מנהל כשורה, עוד לא עלו על פשר הדברים. הכל התחיל בזה שהמשגיח האחראי גילה שהכמויות של הפטרות הארוזות לא תמות את כמות הייצור, זאת אומרת שהם פי כמה ממה שייצור, הם לא תואמו את הרשימות שלהם, יש גשרי קשרות שצמודים לקווי הייצור השונים, זאת אומרת שאי שם בין הייצור לבין האריזה מוחדרות פנימה בדרך כלשהי כמויות אדירות של מיני נציקה ממקום אחר, חלילה, שוד ושבר, אבל הוא אומר, על פניו הכל נראה בסדר, כמה שבדקו וידעו למצוא את הפרצה למצוא שום דבר. לא רק זה, אלא גם המשגיח, שבמחלקת התנורים, חדרה ידעו שחיל להתלונן שהעובדים, שתחת פיקוחו פתאום מתחילים להתנהג בצורה מוזרה, כמה שהוא נכנס, להשגיח לתוך חדר, מזרזים אותו, שלא יש שם יותר מכמה רגעים, מסוכן. כשהם נכנסים, הם סוגרים את הדלת, הוא לא יכול להתכנס, ובכלל נוגד את תנאים של הקשרות, שהם יכולים לתת בכל רגע. וגם אומר שהם לא נותנים לו להביקור בחדר, כי יש חשש שתצאו בשרפה מהחום של המנורה. אבל אומר, כשהם שם, אז כן דולקו. הוא אומר שכל כמות שנכנס כייבוש, יוצאת ממש כשורה מכופלת. בקיצור, זה לא בצל של ספק, יש פה רמאות. וצריך לצאת את כל הייצור. ועכשיו הוא אומר, נפשו משאלות, מה יעשו? אין להמשיך לעקוב אחרי עמוד ולגלות את הפרצה, או להספיק את הכל ולהחרים. טוב, אז אומר, ברור שאמרתי לקצות את הכל. כשמגביל, נתתי להם מהלכים בידם, יודעת מה לעשות, כפי שורה הסמכות, שבידי זה עיני לבין הנהלת המשרד. בסוף אותו יום, או אותו יום עבודה, התחבו כמה משגיחים לתוך המפעל, וכשראו שאין אף אחד, אז הם יצאו מהמקום שהתחברו והתחילו במלוכן. והם כולם חיפשו את אותו חדר מסתורי, עשו את כל העגלות ועוצמו את כולת חדר. וממש פתחו באמצע, הם לא התחלנו בדיוק החומץ מרחבת בכל פינה ופינה. עד שהם עשו ככה בתחתית אחד הפירות, אחד הקירות, איזה טלאי, טלאי מעודק, לא נראה לעין, קראו אותו, ואז גילו שיש שם דלת קטנה. ואחד מהם השתחל פנימה, ואז הוא מוצא את זה לתוך מחסן שהיה מחוץ למפעל, שהם מסודרים שם באמת רבבות של סוכריות גולמיות דומות להפליל לאלו שיפת הייצור. מכה הבדל קטן, הבדל אדיר ביניהם, שהם היו טרייש ולמאדרים. מהם חשש של יצור דרייסה, על כאן חשש קצת מן החי, על כאן חשש של ציים מיינום. אז במקום לצריך על כל טריבו, רצו להכשיל אותם במתקי טריבו. מתברר שאחרי הכשרה הדברים פרצו מבחוץ, איזה חור בדופן, סתמו אותו עם הדלת, ודרכו מהגזובו והכשילו סוכריות לא פשרות לתוך אותו חדר סודי. סידרו אותם על גבי מגשים מותמים והעבירו אותם הלאה יחד עם סוכריות הכשרות להמשך תהליך האריזה. וככה הם הכפילו את הכמויות פי כמה וכמה. וזה הם רצו להרוויח כפליים, גם להוריד את העול שמשגיע לשירות וגם להיפטר מאותה כמות של סוכריות לשנות. עם קבלת תוצאות החקירה, אז הם קיימו גם את הפוסק והדלת סוכרים סגרו אחריהם, אומר הרב קאס. החזירו את הכל למקום, סגרו את האור שלא התפוצץ, החזירו את כל העגלות, לקחו את כל החתמות, והלכו מבלי לשוב לעולם, וככה פשו לצמיתות את המפעל כולו, וכל הייצור הכשר, לא כשר, ירד לטמיון. כך אומר הרב אנג'י קאס, זה דרכו של קשרי, ודרשתו וחוקרתו, הם עוד הקייטם, שמד ונעשה כלכותו, נכון לשפוטו וחוקוסו. ואנחנו ממשיכים עם שיג ושיח, הוראות, הדרכות ובובות, ומור נצר הטויר, אגרח כנש כשליט, אשר נרשמו על ידי נאמן ביתו, אבא גוין רבר כנש כשליט. עין טויבו, יהודי יקר נכנס אל רבינו באחד מימות השבוע עם דאגה רבה נסוכה על פניו, הוא מתאר מספר מקרים שונים שקראו לו בשמחות, גרמו לו נזק גדול. הוא אמר שלדייטון נראה לו שהיה איזה עין אורך, שנתן בו אחד מהמכרים שלו. בעקבות זה, שהוא עבר לדירה חדשה מרווחת, ביקש את ההצעה של מורון הגרח שליטה, ביקש ברכה שהמצב יחזור לקדמותו ושתסתרו בבית השלווה. נענה רב חיים ואמר לו, אם יש לך עין אורה, התיקון הזה הוא עין טויבו. השתדל אתה להתנהג במדעת עין טויבו, עוד באחרים מה קצת טוב, להציב לאחרים. לשמור בתמחת הזולת, בפרד ימי אבלות על חורבן הבית, הוא אמר, צריך לתקן את המידה הזאת להרבות באבס חינום. בזכות זה, תסתלק מלך עין רו. עוד איזה פעם אחת שבחור צעיר, ושבקטני נכנס בקשת סתם על הסוד, סובל מדידו ישנה. קורא באמצע הלילה הרבה פעמים, לא מצליח להירדם. אמר לו רב חיים, אתה לא מבין מה הבעיה, אתה לא מצליח להירדם, קח גמורה תלמד. הוא עושים בחיר ואמר, מסתבר שאם רק תיקח גמורה ותלמד, נהיה תירד. זה דברים מפלאים שתרסמו בתל יוישר. קו התוכן של ארגון החוץ יושר, כוכבית 6881. אנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים מגילון השגחה פרטית. האשראי בבנק יכול להיגמר, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא נגמר לעולם. מספר פה אחד, קוראים לו יעקב כהן, הוא גר בחיפה. תחליטו אתם אם באמת קוראים לו כהן, הוא באמת גר בחיפה. כל אופן, יום שישי הוא נכנס לבית מודש מרכזי של נדבורנה, כן, זה בתור חיפאי, באמת יש בחיפה כזה דבר. אחרי סיום התפילה פוגשתי רב זאב, הוא מספר לי שהוא התקשר אליי, ואתמול הוא התקשר אליי אותו רב זאב, וסיפר לי שפותחים בקהילה ימי התרמה מרוכזים, מאצ'ינג, רוצה להתרים אותי, אמרתי לו, אני אתן לך 100 שקל, אין לי כרגע, אבל יהיה. עכשיו בבוקר אני רואה אותו, אז אני מיד אומר, לא שכחת מה שקל, אני כבר מביא לך, אין לי עכשיו. טוב, הוא אומר, לא נורא, תביא ביום ראשון. אפשר לחשוב, הוא אומר, שכל פעם קורה לך סיפורים, זהו, נגמר לך אשראי, לא מוכנים אותך לשנית. כדי שתביני למה הוא התכוון, אז הוא אומר, אני אספר בקיצור, שיום אחד בביתי מחבר 200 שקל, אמרתי לו שאני אחזור לו עד השקיע. כשגעתי לתפלמים, שראיתי את החבר, הרגשתי לו נעים, עוד שעה, גם היו עוד שעתיים. והתחלתי לחשוב מפה נביא את הכסף, לא רציתי ללכת לבנק שעושה כסף מהכספומט, באותו אזור, יש קושי גדול של הבנק, יש קושי גדול בשמירת עיניים. פעלתי להשם, ביקשתי מעומק הלב שיזמין לי 200 שקל לכאן, לבית מדרש. ישבתי בשולחן פינתי, מתחת לעזר השנושים, חיכיתי. לקחתי את הכובע, את המשקפיים על השולחן, הורדתי את הראש, נמנמתי קצת, התעוררתי, אני מגלה 200 שקל מקופלים יפה מונחים בשולי הכובע שלי. התרגשתי, הנה השם, שמעת תפילה. רציתי להיות בטוח שהכסף מולד בי, אז ביקשתי מגבי, מהגבי, שצריך לשים את ההבטחה שיש, אני אראה מה היה. הוא הסכים. אז המצלמה רואים איזה יהודי עם חולצה לבנה, זקן מאפיר, ניגש לשלטון, מניח כסתר. אין לי מושג מה היה הסיפור שלו. גם החליט לתת את דף שלי, דווקא באותו רגע. אבל היה ברור לי שהוא היה שליח המקום להביא את מה שביקשתי. נו, זה סיפור מוכר ממי מאזיננו שזוכר אותו. אז הוא אומר, ספרתי לחברים, יש לך כבר הפר שלי. עכשיו, הוא זכר את הסיפור, אותו רב זה, הוא אמר לי, הוא גם הפעם יהיה לך, אז אמרתי לו, למה אתה מדבר ככה? אשראי בבנק יכול להיגמר, אבל אצל אבא, אבא שבשמיים זה לא ייגמר אף פעם, הוא תמיד יכול. עוד המדברים, ניגש אליי איזה יהודי, בעל לבוש עממי, זה רושם של בעל תשובה, שאל אותי מה שלומך, אמרתי לו, ברוך השם, איך עבר השבוע? אמרתי לו, השתבח שמו. נהג לי בן, מזל טוב. היהודי שעדיין לא קלטתי מי הוא, תרגש מאוד, מזל טוב, מזל טוב, כך מה שקל לכבוד לשמחה. לא נעים לי, מה פתאום? אז הוא אומר, זה בסדר, יש לי הכרת הטוב. עזרת לי עם הקדיש. נזכרתי שפעם קודמת שפגשתי אותו יהודי, הוא רצה להגיד קדיש, עזרתי לו להרגים מניין. טוב, דיברנו עוד קצת, והיהודי פנה לדרכו, ואני פניתי לרב זה, הנה, כך מה שקל. הוא הביט בי בתדהמה. אני לא מאמין. לקח את הכסף בהתרגשות, ואמרתי להם, היום תגיד, אני כן מאמין. אנחנו ביום מדהילולה של הרב הקודש, שברנו מבל, בגיליון מתיקוד עוד הפיימי, מובא על השיני ורוב, שראה פה מתברנו מבל שהיה אברש, ואמר השיני ורוב שהאברש הזה היצור ששחת לגמרי. לימים אמר הרב בסבר, בפגסיב, שהיית הרע לו שרח מס אחד, אברך, שכיח אותו מעצמו. פעם המובל בצ'צ'י, כשהיה את הבריס קרוב על הבל זה רב, איך ייתכן שילוד אישה חי בלי אכילה ובלי שתייה, בלי שינה? קטנה לו הבריס קרוב את הבל זה רב, אכילים מהשמיים. כידוע, התגלגלו אצל הרבי הקדוש מבית ספרי מויפס רבים, רבים האנשים שזכו אצלו, ישועות מפליאות, עיניו הקדושות חזו למרחוק, בלי הגבלת זמן במקום, האורות שלפעמים היו נראות שלא שוכות למציאות, קיבלו הוראות חיים לשכות. חייבי פה סיפור אחד, שניקח מהספר עובדות סיפורים, שרב הגאון בצפילוזר יעקב שליטה. בתשעה בהסתכלי עבדו להחסיד מהם נכנסים, להתברך, שבוע טוב. באותה הזדמנות, כל אחד היה מזכיר את מה שמעיק לו על הלב. זה לרפואה שלמה, זה כבר הרבה שנים אינו ילדים, זה רוצה ברכה להצלחה בפרנסה, שאת בא לשאול על שידור, וכן הלאה. פעם אחת שהרב היה בירושלים, אז הגבי, רב שלום פויגל, אחרי זכה הבדלה שבפקודת הרב לא יוכלו להיכנס רק אלה שבאים רחוץ לעיר. החסידים הירושלים התאכזבו, אבל דברי הרב לא עושים. אשם איזה איש אחד, שבוע עם בתי הונגרים, רוצה לשאול שאלה תקופה לידי שידור. חיכה כמה ימים, לא תלך להיכנס. והצד השני לא מוכן לחכות יותר. נמצא לשכנע את הגבי, לא הסכים. אמר לו, בזה הרי בוודאי לא התכוון. קרה מיוחד. טוב, אבל אותו גבי לא זז מהעדה שלנו, הרבה אמר. לא היה ברירה, הוא הלך הביתה והשידוך התבטל. לא יצא לפועל, זאת אומרת. בין האנשים היה שם גם לפחות את רבו שר יעקב, חתן של רבו אלעזינברג, שהוא גם חיכה כמה ימים להיכנס. הוא הכיר את אותו אחד, הוא הרגיש בלב שלו כעס על הגבי, שלא נותר להיכנס. ולא התבטל שידור, זה אפילו לא מזיז לו. עברו כמה ימים, ואז הוא נכנס, ככה בתוך גדי שהוא מערער על התנהגות המוזרה של הגבו, שמע את הרבה מבלט במלא עצמו, בשידוך לא נגזר מלמעלה, מה אני יכול לעשות? יש פה עוד סיפור מבעל המייסה שמתפרסם בווסר תורמי לפני כמה שנים. אחד לספר שהיו צריכים לישועה של אחד מהמשפחה, עברו הרבה. יום אחד הוא אומר, קראנו שמה שאמר הרב של קטמון, שהיה היחיד שהתבקש להציג לקבל את דירות, בסיום ההסתד הוא אמר לפרש את הפרסות, יש לך את זה חוב קודש המדין צדקו, שכשהבל דירות בא בחיים, אז נכנסו אליו לבקש, להתחנן, והשם, וזה היה, יש לך את זה חוב קודש. עכשיו שניצא רק הציון לקדוש הזה, הוא מציון יצדק, הציון יתן לנו צעד. אז הוא אומר, אחרי שהוא קרא את הוורט הזה, הוא חשב, נו, מי יתן יבר קראינו, עופו למקום שכונת קודש הקדושים. אבל טוב, הוא גר בחוץ לארציית הלמייסה, אבל הוא זכר את זה. עברו כמה חודשים, עברו שנה, נסו לארץ ישראל, ואז היו שם, היה להם איזו הצעה, הצעה רצינית שהייתה נראות מאוד מאוד משכנעת, נסו לירושלים, אחרי שנפגשו, אז התחבר להם שזה עוד פרטים ולא מתאים, יצאו מפח נפש מאוד גדול, הם היו ממש בשברון לב. ואז הם נזכרו באותו בור. הם פשוט הלכו לשם, שפכו את הלב. תוך כדי שהם נמצאים שם, היה שם אחד שהתעסק בהדבקת מודעות, לרגל יום הדהילולה, שם אמר, שם המובא, שהבזר הוא אמר, שמי שיתרום למוסדות, שהם כאילו נתן לו פדיון נפש. הודענו לאותו אברך שאנחנו רוצים להרים תרומה עגונה למוסדות. נוצר קשר בינינו, והתברר לעבר כשלא הגענו לארץ, את כל המפח נפש. הציע לנו בת מהמשפחה, בלי להאריך בפרטים, סוף דבר שבאותו שבוע שברנו צלחת למעלה. ולסיום עוד התחזקות יומית. היום זה היורצייט גם כן של רב חיים בריסקר. בספר עובדות והנהגות מובא שהפעם רב חיים בריסקר עשה טובה לאיזה אדם מסוים. אותו אדם לא רוצה להטריח אותו. אמר לרב חיים, אני כבר אעשה את זה. אמר לו רב חיים בריסקר, אם הייתי מקבל מצוות הגבה ספר תוירה או גלילה, גם היית אומר לי שאת רוצה לעזור לי שאני לא אתרח, זה בדיוק אותו מייסה מיקרה. שתדל, כן רבותה, לשמח מאוד כשאנחנו עושים חסד עם הזולת. לא נצטער חלילה על הטרחה שבדבר, שזה הטרחה של מצווה. טרחה בדבר מצווה, כמו שאר המצוות שבתור. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, מוכניות ובגשמיות, בשורות טובות, כל תבשר.